טוב, הנושא של השיעור היום נולד, קודם כל אני מספרת שתי מעשיות שכבר סיפרתי בעבר. אז מי שקופצת ותגיד לי רגע רגע, כבר סיפרת את משל התבואה המשוגעת ואת מעשה בהינדיק, אז נכון, סיפרתי את זה ולמדנו את זה, אבל למדנו את זה בהיבט אחר. את מעשה בהינדיק למדנו באמת של, בהיבט נפש, של טראומות וכל מיני כאלה. והיום אני רוצה ללמוד את הסיפור הזה דווקא מהסוף שלו, ואני רוצה לשלב אותו עם משל התבואה המשוגעת. והסיבה שנזכרתי בסיפור הזה, אני מאוד אוהבת את הסיפור הזה, אני גם מאוד מזדהה עם ההינדיק, והסיבה שחשבתי על השיעור הזה, זה הסרטון שיצא מאיזה בית ספר פה בתל אביב, הגימנסיה, שהיה שם איזה סרטון של בחור תיכוניסט כזה, שיוצא מהגימנסיה ופוגש שם פעיל של חב"ד, כזה חסיד חב"ד שמציע לו להניח תפילין. וזה היה בהרצליה, לא בתל אביב? זה היה גימנסיה הרצליה בתל אביב. כן, כן. רק תל אביב יכולה לנפק סיפורים כאלה. והבחור מתחיל להניח תפילין ובדיוק יוצא מנהל הגימנסיה ואומר לו כזה, מה אתה עושה? והבחור באינסטינקט כזה אומר לו, אני עושה מה שבא לי, בא לי להניח תפילין. ונורא אהבתי את זה, כי קראתי לו דור ההינדיק, ככה כתבתי איזה משהו בפייסבוק, כתבתי דור ההינדיק. מה זה דור ההינדיק? מבחינתי, הינדיק, אנחנו נקרא רגע את המעשייה למי שלא מכיר, נקרא את זה בקצרה ומהר, ונבין למה אני קוראת לזה דור ההינדיק, ולמה אני כל כך אוהבת הינדיקים, ולמה אני מזדהה עם ההינדיקים. אבל אנחנו ננסה איכשהו לשלב פה שבעצם הנושא של השיעור הזה זה שיגעון, ורגע, שיגעון, מה שנקרא, מתחיל הפלאפון לרטוט לי פה. זה שלך או שלי? זה היה שלך? שלי כל היום רוטט, דקה. והסיבה שהנושא של השיעור נקרא שיגעון, זה בגלל שמאוד מעניין אותי איך רבי נחמן מתייחס לכל הדבר הזה, כן, זה שלי. איך הוא מתייחס לשיגעון ולמה, ותבינו שהסיפורים האלה נכתבו לפני 200 שנה, כן? 200 פלוס כבר, 220, 230 שנה. וכל הסיפורים הם סיפורים שהוא במפורשות סיפר לנו שזה יהיה הסיפורים עלינו, שאנחנו הדור האחרון, ככה מה שנקרא, נמצא את עצמנו בתוך הסיפורים ונשתמש בסיפורים. אז המעשייה הראשונה, משל מהינדיק, אני מכירה את זה כזה במהירות, בסדר? מעשה מהינדיק, תרנגול הודו, שפעם אחת בן המלך נפל לשיגעון, שהוא עוף, הנקרא הינדיק, וצריך לשבת ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו הינדיק, וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאותו מזה, והמלך היה בצער גדול מזה, עד שבא חכם אחד ואמר, אני מקבל על עצמי לרפאותו. והפשיט גם כן את עצמו עירום וישב תחת השולחן אצל בן המלך הנעל, וגם כן גרר פירורים ועצמות ושאלו בן המלך, מי אתה ומה עושה פה? והשיב לו, ומה אתה עושה פה? אמר לו, אני הינדיק. אמר לו, אני גם כן הינדיק. וישבו שניהם יחד, כן, איזה זמן, ישבו כך איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה עם זה. ואז רמז החכם, והשליחו להם כותונת, ואמר החכם ההינדיק לבן מלך, אתה חושב שהינדיק אינו יכול ללכת עם כותונת? יכולים להיות לבוש עם כותונת, ואף על פי כן יהיה הינדיק, ולבשו שניהם את הכותונת. ואחר איזה זמן רמז, והשליחו להם מכנסיים. ואמר לו גם כן כנ"ל, אתה חושב שעם מכנסיים לא יכולים להיות אינדיק? וכו, עד שלבשו את המכנסיים, וכן עם שאר הבגדים. ואחר כך רמז, והשליחו להם מאכלי אדם מהשולחן, ואמר לו, אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים, אז אנחנו כבר לא יכולים להיות אינדיק? אפשר לאכול ולהמשיך להיות אינדיק, ואכלו. ואחר כך אמר לו, אתה חושב שאינדיק מוכרח להיות דווקא תחת השולחן? יכולים להיות הינדיק ולהיות אצל השולחן. וכן התנהג עמו עד שריפוע אותו לגמרי, והנמשל מובן למבינים. זה המעשייה הראשונה שאני רוצה ככה לדבר איתה. הינדיק זה תרנגול הודו. תרנגול הודו, כן. עכשיו, בשיעור הקודם שדיברתי על משל מהינדיק, מי שרוצה יכול לראות את השיעור הזה באתר השיר, אני אפילו אולי אצמיד את שני השיעורים האלה יחד. אז שם אני עוברת מילה מילה ומסבירה מה זה המלך ומה זה נפל לשיגעון וחשב שהוא עוף שנקרא הינדיק. ושם בשיעור הקודם הסברתי שבעצם בן המלך, שזה בעצם הנשמה היהודית, מזהה את עצמה לא קולטת שהיא בן מלך ומזהה את עצמה עם החלק הבהמי שבה ולא עם החלק האלוקי שבה. ודיברנו שלרדת מתחת לשולחן זה לרדת מתחת לשולחן ערוך ולהפשיט את כל הלבושים. זה דיברתי ארוכות בשיעור הקודם שדיברתי על משל מאינדיק. אבל מה שמעניין אותי כאן כרגע במשל הזה זה כמה נקודות. קודם כל מעניין אותי מי זה החכם. טוב, זו שאלה רטורית. החכם זה רבי נחמן בעצמו. ורבי נחמן מתאר פה איזשהו מהלך שהוא בעצם בא ופונה לאדם, לאנשים, אלינו, כן? ובא ומספר לנו איך בעצם צריך להתנהל עם העולם הזה. זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו להסתכל על המשל מאינדיק כמו הסיפור של ירד מהשולחן ערוך ושיעור הקודם שמסרתי את זה על איך בעצם מקבלים הבנה, איך מחנכים ילדים, איך מבנים שילדים יורדים מתחת לשולחן, זה אומר שהם משילים מעל עצמם את כל המוסכמות וההנהגות החברתיות וכדומה, והיה שם איזשהו כיוון מסוים על להבין שבדרך כלל ילד שיורד מתחת לשולחן זה ככה מסתגר בבונקר, זה פוסט טראומה, זה דברים שעובר בנפש, ואיך הגישה להגיע ולהתחבר לאותם ילדים, לאותם נשמות שבעצם לא מוצאים את עצמם במנהג אנשי המדינה ורוצים לרדת מתחת לשולחן ולהשיל מעליהם את כל המוסכמות החברתיות. ודיברנו על זה, על כמה חשוב הגובה העיניים ואיך החכם רבי נחמן יורד מתחת לשולחן ולא אומר לו כלום, אלא מזדהה איתו, נמצא איתו במציאות של כנות, מוריד גם כן את הבגדים, שהוא שואל אותו מי אתה, הוא גם מחכה שהוא יפנה אליו, עד שנוצר אמון ביניהם, ואז הוא אומר לו, אני גם כן אינדיק, הוא בהזדהות איתו. אבל אני מנסה לבוא פה בזווית אחרת. אני פה רואה את רבי נחמן, ודיברנו על זה הרבה בשיעורים האחרונים, שרבי נחמן יש אצלו איזשהו משהו, שהוא יוצא מהמוסכמות. רבי נחמן בעצמו, בעיני החסידים של אז ובעיני כל עולם התורני של אז, בעיני הרבנים וכל המתנגדים שהיו לו, רבי נחמן בעצמו היה בעיניהם אוף מוזר. הוא בעצמו, רבי נחמן, היה הינדיק בעיני העולם כולו. יצאו עליו מחלוקות ורדפו אותו, וממש היה לו מציאות לא פשוטה להתמודד איתה, כי הוא הביא כל מיני הנהגות ודברים אחרים. ואני מסתכלת פה עכשיו על רבי נחמן שיורד מתחת לשולחן ושואלת את עצמי, כשאתה מדבר עם אותה נשמה, איתי, כן? נשמות הדור האחרון, שאנחנו הינדיקים, אנחנו אוף מוזר, אנחנו לא קונים את המטריקס הזה, לא משתלבים בחברה, הרבה, אני יודעת שהרבה יזדהו איתי והרבה יזדהו עם הנורמלים, כשכל השיעור הזה אנחנו ננסה להבין מי הנורמלי ומי המשוגע פה. כי אם אנחנו נגדיר מה זה שיגאון, כן, בוויקיפדיה, הסתכלתי מה זה שיגאון, כזה כדי להיות זה, שיגאון זה שאתה לא נורמלי, שאתה לא מתנהג באופן נורמלי כפי שמקובל בחברה, אוקיי? זה ההגדרה של שיגאון. ואני שואלת את עצמי, האם רבי נחמן, כשהוא יורד מתחת לשולחן, הוא עושה מניפולציה ועובד עליי, שהוא אומר לי, אני בראש שלך, אני איתך, גם אני מרגיש אינדיק, גם אני לא רוצה את הבגדים האלה, גם אני יורד מתחת השולחן כי אני מסתכל על בית המלוכה ועל הארמון ועל החברה האנושית, ואני אומר לעצמי, וואו, איזה גינוני מלכות ואיזה טקסיות ואיזה חוקים ואיזה הנהגות ומה מותר לעשות ומה אסור לעשות ומה מקובל ומה לא מקובל. האם רבי נחמן גם כן בא ואומר, יאללה, אני גם כן מבין אותך, למה הכל נראה לך מזויף? וכל הארמון הזה נראה משהו שאתה לא קשור אליו ולא שייך אליו, אתה לא בא לך להיות חלק מהדבר הזה, כי הכל נראה צבוע ומלכותי, ואין שם כנות, ואין שם אמת, ואין שם, אתה לא מוצא את עצמך שם, אתה לא מזדהה עם מה שקורה שם למעלה. האם רבי נחמן עושה פה מניפולציה ורק מגיע לתהליך של הזדהות כדי לטפל בי? או שהוא מרגיש כמוני, כי הרי הוא אומר שהוא שואל אותו בן המלך, אני שואלת אותו, את רבי נחמן, מי אתה? אז הוא אומר לי, אני אינדיק. ואני רוצה להאמין לרבי נחמן, שכשהוא אומר לי, אני אינדיק, שהוא אומר לי, את יודעת, גם אני אוף מוזר. גם אותי רדפו וחלקו עליי ולא הסכימו עם ההנהגות שלי, כי לא הלכתי, מה שנקרא, במסלול. מה זה אוף מוזר, הגדרה של אוף מוזר? זה אנשים שהם כאילו לא נורמליים, הם לא עושים מה שחברה מצפה מהם. אנחנו אחרים, אנחנו שונים. כולם הולכים ישר, אני רוצה ללכת שמאלה. כולם עושים ככה, אני שואלת, אבל למה? כולם בגימנסיה לא מניחים תפילין, אותו הינדיק מתוק יוצא ואומר, אבל בא לי להניח תפילין. כאילו, ותבינו שהשיעור הזה, אני בכלל לא מסתכלת על הרמה הדתית או החילונית או על המקום הזה, אני מסתכלת על המקום של איפה אני מזדהה עם עצמי, איפה אני מוצאת את עצמי ומה היחס שלי לעולם. ובמשל הזה, הסוף של המשל הוא מאוד מעניין. כי רבי נחמן נותן פה עכשיו כל מיני הנהגות, והוא אומר לי, בואי תקחי מכנסיים. את יכולה ללבוש את המכנסיים ולהישאר אינדיק. מה זה האינדיק הזה מבחינתי? אני רואה פה דור ואני רואה פה נשמות שרבי נחמן, בכל השיעורים שלמדנו גם ובסיפורי מעשיות שלנו, ראינו שרבי נחמן מעודד אותנו, מה שנקרא, לצאת מהיישוב. בסיפור על האורח בעל הכנפיים, ראינו שרבי נחמן חוטף את האורח ואחר כך מחזיר אותו הביתה ומלמד אותו לחיות במציאות דואלית כזאת של רגע אחד אני בבית ורגע אחד אני באוויר, אני חי איזושהי פרספקטיבה נוספת של העולם, אני פה בעולם הזה, הוא מתאר את זה במעשה מבעל אורח שאני יושב בבית ואני לומד ואני מסתכל מהחלון ואופ אני רגע אף בשמיים. זאת אומרת שאני מבין את הדואליות של המציאות של אני גם פה, אבל אני לא לגמרי פה, אני גם שם. איזושהי מציאות של נשמות שמרגישות את העולם הגשמי הזה כמשהו שהוא מטריקס, כל מי שמכירה את הסרט מבינה על מה אני מדברת, אני במטריקס, אבל אני מבינה שאני במטריקס. ורבי נחמן נותן לנו פה כל מיני עצות שכשהוא מתחת לשולחן, אני מאמינה לו שהוא אומר לי אני אינדיק. אני מאמינה לרבי נחמן שגם הוא מאס במוסכמות, בתדמית, בכאילו הכל, כי כשאתה מסתכל על זה, גם בחינוך הדתי וגם בחינוך החילוני, הדמויות המחנכות אותנו, הדמויות בחברה, מחנכות אותנו תמיד להבין לאיזה כיוון אנחנו אמורים להגיע, מי אנחנו רוצים שתהיה. את צריכה להיות תדמית מסוימת. אם זה בחינוך הדתי, כן? אז יש את התדמית של הצדיקה, יראת שמיים, מקיימת תורה ומצוות, עושה מה שאומרים לה, אישה כשרה, כל אחד עם ההתניות של מה אני אמורה להיות ואיזה תדמית אני אמורה למלא בחברה, מה התפקיד שלי בחברה כפי שהחברה מצפה ממני. ובכל מקום אני רואה את רבי נחמן מושך את האנשים, כמו במעשה מבעל תפילה ועוד במעשה מבעל עורך בעל כנפיים, שהוא חוטף אותנו, או במעשה מבעל תפילה שהוא מוציא אותנו מהיישוב ולמד אותנו דברי שירות ותשבחות. וכל פעם יש איזה מקום שכל המעשיות של רבי נחמן, איפה הן מתרחשות, אם אנחנו מסתכלים על זה בגדול, בזום אאוט, כל המעשיות שלו מתרחשות במקומות לא מיושבים, ביער, בין המלך ובין השפחה. אז הגיבור של הסיפור פוגש את איש היער, שהוא הצדיק שמלמד אותו. אחר כך זה במדבריות, הארמון של בת המלך, בהר של זהב ומבצר של מרגליות, זה נמצא במדבר. המעשיות שלו תמיד מסתובבות במקומות שהם לא מקומות רגילים. כאילו יש איזשהו רצון שהוא קורא לנו בתוך המעשיות שלו, לצאת מהמטריקס, לתוך מקומות שהם לא מקומות של יישוב, לא מקומות של מה מצפים ממני, והוא מתחיל לתת שמה, מתחיל לתת לנו כל מיני עצות בעבודת השם, שהוא בא ואומר לי, אני רוצה שאתם תהיו עובדי השם, אבל מזווית אחרת, מזווית אותנטית, כנה ומיוחדת לכם. אנחנו עוד מעט נעבור על כל העצות שלו בעבודת השם, ונראה כאילו איך העצות שלו מתלבשות אחד לאחד עם מציאות של דור, שאם באים ומספרים לי סיפורי צדיקים ומה אני צריכה להיות ואת השאיפה לקדושה ואת השאיפה, אז ברגע של כנות ביני לבין עצמי אני באה ואומרת לי, חברה אנושית מהממת, לא משנה אם זה החברה החילונית שמבקשת ממני להיות מצליחנית, מוכשרת, מה שנקרא, בכל מקום שאני הולכת להביא הצלחות, כן? להיות באינסטגרם עם מינימום 20,000 עוקבים ו... להצליח במקצוע שלי ולהיות מיוחדת ולהמציא משהו ולהביא קבלות, כן, לעולם, מה שנקרא קבלה, עולם הקבלה, להביא קבלות אני מוצלחת, אני פה, יש לי מקום, תראו אותי בחברה החילונית, ואותו דבר בחברה הדתית. יש לי מקום, תראו אותי, יש לי קבלות, אני לבושה צנוע, אני הולכת עם המטפחת כמו שכולם הולכים, הנה אני בסיפורי צדיקים, הנה. וברגע של כנות בא רבי נחמן ואומר, אם זה מה שיבקשו מאיתנו כל הזמן, מהדור המתוק הזה, מאיתנו, יבקשו מאיתנו כל הזמן להגיע למקום של השלמות, למקום של ההצלחות, למקום של התדמית המסודרת הזאת, עובדת השם כזה שמתפללת בבוקר ומצליחה ככה לעשות וי על כל המשימות שכביכול מחנכים אותי, החברה מחנכת אותי לשם, אז באיזשהו מקום אני פשוט נופלת מהכיסא ומתחבאת מתחת לשולחן. בונה, זה גדול עליי. אין לי סיכוי. אני לא מצליחה. מנסה, באמת, אתם יודעים כמה פעמים לקחתי על עצמי, יאללה, אני עושה ברכות השחר, אני לא מתחילה שום דבר על הבוקר עד שאני לא זה. ותוך שנייה אני מוצאת את עצמי ב-100,000 עניינים, ברכות השחר בדרך כלל זה רגע לפני שקיעה. זה במקרה הטוב. רגע לפני שקיעה אני בברכות השחר, תן לסחבי בינה. אבל יש פה איזו סיטואציה, יש פה איזו סיטואציה שרבי נחמן מדבר אליי ואומר לי, אני מבין אותך, אני מבין אותך, כאילו, לעמוד בציפיות האלה של החברה ובחינוך למצוינות ולצדיקות ולמושלמות, ואני נמצאת במקום כזה חסר, כזה ריק, כזה לא מצליח, כזה נכשל, כזה לא בא לי, כזה אין לי חשק, כזה לא מצליחה, אז מה בן המלך עושה בארמון עם כל הגינונים וזה? הוא פשוט מתייאש ויוצא מהמשחק. ואומר להם, תקשיבו, הוא גדול עליי, עזבו אותי, אתם יודעים מה, אני לא בן מלך. אתם יודעים מה, אני תרנגול הודו. איך? מה תעשו לי? מה תגידו לי? תרנגול הודו. אם אני תרנגול הודו, אין ציפיות. אין פרפקציוניסטיות שרודפת אותי, הסבל הכי גדול שלנו בעולם, זה הפרפקציוניסטיות הזאת. אז יש פה איזשהו מקום שהבחירה האנושית יכולה חלילה, כן, להגיע למקום של אני לא מצליחה להיות במושלמות הזאת, בציור הזה שאתם מתארים לי, בשני סוגי החברות, החילונית או הדתית, בכלל בחברה האנושית. אז אם אני לא מצליחה להגיע לתדמית הוואווית הזאת, אז אני מתייאשת. יאללה, ביי. אין לי רצונות, אין לי כיסופים, לא רוצה קדושה, לא רוצה הצלחה, לא רוצה קריירה. אנשים בדור בשנות ה-60, כל הקדע של ההיפים, כן? שזרקו את הלבושים ומתלבשים איך שבא להם, ואני עכשיו רוצה שהלבוש יהיה לבוש אותנטי שלי, ומתחיל להשתגע עם הלבוש, שגם אפילו את הדור המתוק הזה של ההיפים, של המרד, כאילו במוסכמות החברה, גם הדור הזה פסה מן העולם כמעט, והיום אפילו כבר, אני זוכרת שכשהיינו צעירות, אז היינו צוחקים על זה שהיינו יוצאים בתל אביב, כן, בהבנותיי, עוד לפני שהייתי דוסית, אז היינו יוצאים למועדונים וכאלה, אז היית רואה את ההיפים או את אלה שהם כאילו פינגווין וזרוקים, והיית קולט שהם עמדו שעה מול הראי כדי לעשות מראה מרושע על השיער שלהם. זאת אומרת שזה היה חלק גם כן מתדמית, זאת אומרת גם יציאה מהמוסכמות של איך צריך להתלבש, אז גם זה היית צריך לעבוד, זאת אומרת התדמית שבתה אותך בכל מקרה, לא משנה לאיזה כיוון ברחת, אז כל מקום שהייתה חברה של אנשים, אם זה אנשים מזרוקים, או אנשים עם העניבות, או עם אנשים עם המטפחת, או בכל מקום הלבושים הפכו להיות עוד פעם איזושהי תדמית שאני צריכה להתאים את עצמי. לעשות מראה מרושע, לעשות מראה זרוק, לעשות מראה... וההבנה היא בעצם שרבי נחמן פותח פה פתח לעולם חדש, לעבודת השם חדשה. ושוב, הוא לא מבטל את כל עבודות של הדורות הקודמים, אלא הוא בא ואומר, רגע, ואם אני לא, אם אני לא מצליח להיות בפרפקציוניסטיות של זה, אז זהו, אני אתייאש, אני אלך, אז אני ארד מתחת לשולחן ואני אינדיק ואני לא אצא משם יותר. והשאלה שנשאלת פה, זה בסופו של דבר, מה רבי נחמן עשה פה בסיפור. כתוב בסוף הסיפור, שבסוף הוא ריפא אותו, ולא כתוב איך הוא ריפא אותו, ולא כתוב מה הייתה הרפואה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהוא לבש מכנסיים, מבינים שהוא לבש בגדים, ומבינים שהוא התחיל לאכול אוכל של בני אדם, והוא נכנס לארמון חזרה, הוא יצא מתחת לשולחן, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא עדיין נשאר אינדיק, או שהוא בעצם כבר לא חושב שהוא אינדיק. על השאלה הזאת רבי נחמן לא עונה לנו, ופה אני רוצה רגע לקפוץ למשל השני, שאחר כך אני רוצה לחבר בין שני המשלים האלה. והמשל השני נקרא המשל מהתבואה המשגעת. אז אנחנו נבדוק. לכן אני רוצה, לפני שאנחנו נדון, אני משאירה איזו שאלה פתוחה. האם הוא נשאר הינדיק, כן? או שהוא הפך להיות נורמטיבי, והוא חזר לארמון, והוא עכשיו חי את הנורמה. בוא נראה. בוא נראה, שאלה פתוחה. שאלה פתוחה, בוא נראה, בוא נקרא.
אני לא יכול להיות לעבוד בגן ילדים.
לגמרי.
לא, אני...
אבל בגלל שאין לי הרבה זמן, אז אני
ממהרת. בגלל שהילד הזה שהלך ואמר, אינדי,
כן.
ילדים הייפרים.
אז בשיעור, בשיעור...
ואז אתה יורד על הגוף
השלם. בשיעור הקודם דיברנו על הפרעות קשב. בשיעור הקודם עשיתי את זה על נושא של חינוך ילדים, וכל הנושא של הפרעות קשב וטראומות ופחדים וחרדות. זה בשיעור הקודם. אבל השיעור הזה אני סוטה משם. אני רוצה לבוא ולהבין לעומק מה רבי נחמן מנסה לספר לנו. שאנחנו נורמליים, שאנחנו משוגעים, שאנחנו אינדיק, מי אנחנו באמת. בסדר? בואי נראה את המשל מהתבואה המשגעת. המשל מהתבואה, שפעם אחת אמר המלך לאהובו השני למלך. באשר אני חוזה בכוכבים, אני רואה שכל התבואה שיגדל בשנה הזאת, מי שיוכל ממנה נעשה משוגע. אם כן, יתקס עצה וענה לו, שעל כן יכינו באדם תבואה, שלא יצטרכו לאכול מהתבואה הנעל המשגעת. וענה לו המלך, אם כן, כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים, וכל העולם יהיה משוגע, אז יהיה להפך. ולהכין בשביל כולם אי אפשר, כמו יוסף הצדיק שהכין תבואה לכל העם, אי אפשר, שאנחנו יהיו המשוגעים. על כן בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתבואה, אבל רק זה שנסמן סימן על מצחנו, שנדע על כל פנים שאנחנו משוגע. שאם יהיה מסתכל על מצחך, וכן כשתסתכל על מצחי, נדע מה הסימן שאנחנו משוגע. זה נוסח אחד של הסיפור. שבואו ננסה להבין מה קורה פה, כן, המלך, בורא עולם, כן, אנחנו תמיד, אני עושה את הסימן הזה, בא ומספר לנו, כמו שהוא סיפר לנו במעשה משיבת קפצנים, שהוא אמר לבן המלך שהוא נתן לו את המלכות, עתיד אתה לרדת מהמלוכה, אנחנו מכירים שזה גם כן עוד עתידות שרבי נחמן במעשיות שלו מספר לנו, שאנחנו נרד מהמלוכה, ופה המלך בא ואומר לנו כחברה אנושית, תקשיבו, הכיוון של החברה כמו שאני רואה אתכם, הכיוון שאתם רצים אליו, אתם רוצים לשיגעון. החברה האנושית הולכת להשתגע. הולכים לאכול תבואה, תבואה על פי אחד מהפירושים, בעץ הדעת הוא היה חיטה, כן? והתבואה המשוגעת זה בעצם דעת. בעצם אנחנו נאכל דעת, כן? דעת שזה מה ש... מה שילמדו אותנו, את הדעת המוטעת, ואנחנו בעצם, זאת תהיה דעת שתוביל את כל האנושות למקום של שיגעון. ואז המלך אומר, מה נעשה? אז השני למלך אומר לו, יש לי רעיון, אנחנו לא נאכל מהתבואה המשוגעת, ואז נשאר נורמליים. אבל איך הגדרנו בתחילת השיעור? מה זה שיגעון? שיגעון זה שאתה לא נורמלי. אז זה מה שנקרא דמוקרטיה. אם בדמוקרטיה, אם הרוב הוא לא נורמלי, אז המיעוט הופך להיות המשוגע. אז המלך אומר לו, שזה גם כן דיבור מאוד יפה של רבי נחמן, שבא ואומר שאלוהים בעצם רוצה שאנחנו נהיה מאורים בחברה. גם חברה שמשתגעת לנו, כן? גם חברה שסוטה מהדרך והדעת שלה היא דעת משובשת, הוא לא רוצה שנתבדל מהחברה, הוא רוצה שנהיה מאורים בחברה. מה הוא כן מציע לנו? שנעשה סימן על המצח. מה זה הסימן על המצח? יש, מבחינת פרשנות דתית יותר של הסיפור, אז באמת שמו אות בין עיניכם, האות זה התפילין, אבל מה שאני רואה פה בצורה מאוד מאוד יפה, זה קודם כל, מה זה מצח? מצח זה דבר היחידי שאני לא יכולה לראות אצלי. אנחנו לא יכולים לראות את הפנים שלנו.
גם את הגב.
נכון? גם את הגב אנחנו לא יכולים לראות. זאת אומרת, יש חלקים בגוף שלנו שרק עם נקודת החבר אני יכול לראות אותו. זאת אומרת, רק אם אנחנו נהיה פנים אל פנים, ואנחנו נשוחח אחת עם השנייה, רק אז אנחנו נזכור שאנחנו לא משוגעים. זאת אומרת, רבי נחמן פה רומז שהאנושות הולכת לרוץ לכיוון על ההיסטור ורעייתו, כן? הולכים להשתגע, מה שנקרא שיגעון, בכיף, הולכים על זה. אבל רבי נחמן אומר, איך תחזיקו את עצמכם במקום הזה שתזכרו איפה הדעת הנכונה ושהכל פה שיגעון, איפה בעצם אני אזהה שאני נמצאת בתוך מטריקס, שהכל זה הדמיה, שהכל פה זה עולם של תעתוע, בזה שאני אסתכל בחבר, בשיח, כמו שהוא אמר במעשה מהאינדי, כשהוא אמר שהם שוחחו ביניהם עד שהיו רגילים זה לזה. זאת אומרת, שיח שמביא אותי לחיבור לבבות, שיח של יראת שמיים, מה שדיברנו בנקודת החבר. ואנחנו רואים שרבי נחמן בעצם מדייק אותנו פה, שהוא בא ומספר לנו, העולם הולך להשתגע. מה שיציל אתכם זה נקודת החבר. הדעת הזאת של חיבור ושיח ביניכם על מה הדעת האמיתית. גרסה אחרת של הסיפור, שזה מאוד מעניין, של הסיפור זה שתי גרסאות, בין חסידי ברסלב אומרים שהגרסה הראשונה שנאכל מהתבואה ונשתגע ונתערה בתוך החברה האנושית, לא נהיה מובדלים, אומרים שזה הגרסה הראשונה. אני לא יודעת למה ואף אחד לא באמת מבין למה, נוצרה גרסה שנייה. בגרסה השנייה, כן, בגרסה השנייה המלך בעצמו אומר, המלך בעצמו אומר, לא הסכים, אני מדלגת על כל הקטע שהוא כמו אז, ומגיע לסוף, שהסוף הוא שונה, לא הסכים עמו המלך בשום אופן, כן? וטען ואמר, זאת אומרת, השני למלך אומר, אולי נעשה לעצמנו שום סימן שנדע שמשוגעים אנו. לא הסכים עמו המלך בשום אופן וטען ואמר, וכי אם בני המדינה יהיו משוגעים, שגם אנחנו נהיה משוגעים כמותם? ונעשה דבר שיגעון כזה, לאכול תבואה משגעת? לא ולא. אנו נאגור מהתבואה הבריאה ונאכל אותה. ואם נדמה כמשוגעים בעיני בני המדינה, מה בכך? וכי בשביל כך נאכל תבואה משגעת? והם ממשיכים פה במשל ואומרים, וכמוכן בעבודת השם יתברך, אם בני המדינה מתנהגים שלא כעוגן ורוטפים אחר כבוד וממון המדומה ואינם חושבים על ימיהם ושנותיהם שעוברים להבל וריק וכי נעשה כמותם? לא ולא, אלא נאגור לעצמנו תבואה בריאה, שזה התורה והתפילה, כדי שיהיה לנו כוח וגבורה לעמוד כנגד הרגליהם המשוגעות, אומר הנוסח השני שמפורסם בשיח שרפי קודש. ואני אומרת, אצל רבי נחמן, סיפור כזה מתאים לו מאוד להגיד גם וגם. גם וגם. זה לא שזה סותר את זה. אני רוצה שתהיו מאורים בין אנשים, הרי רבי נחמן כל הזמן מדבר, דיברנו על זה במעשה מחיגר, שתלכו ותשקו אילנות, שכל מטרת השיח והדיבור, כל עניין הדיבור שירד לעולם, זה כדי לקרב אנשים לדרך האמת. וכמו שהוא עשה במעשה מבעל תפילה, שהוא היה עורב לאנשים בחברה, נכנס לתוך המקומות הכי אינים, ופוגש את האנשים הכי במדינת העשירות, וכל הסלב וכל האלה, נכנס פנימה, מתראה איתם, מדבר איתם בדיבורי חול, ועל ידי זה מושך אותם לאט לאט אל הדעת הנכונה ולתכלית. זאת אומרת שאנחנו מבינים, איך שאני מבינה את זה משני המשלים האלה, למרות שיש ויכוח בברסלב אם זה סותר אחד את השני, אז אני אומרת להם, חבר'ה, מצאתי פתרון, פשרה, לא סתם, אני עורכת דין מגשרת, הנה, זה יכול להסתדר גם וגם. זאת אומרת, אנחנו נאגור את הדעת של רבנו, נלמד תורה, נתפלל, נתבודד, נבין איפה האמת, נאגור מספיק כוחות, לא ניכנס להרגלים ולשיגעון ונתחיל לרוץ אחרי ממון וכבוד וכל הדברים המדומים שרבי נחמן מדבר על זה הרבה שזה מטריקס, אלא אנחנו ניקח צדה אבל גם נתערה בין הבריות. ושיח החברים בינינו אחד עם השני עם האות על המצח יזכיר לנו כל הזמן איפה האמת לאמיתה. ואני רגע רוצה להקריא פה משיחות תרן של רבי נחמן, כי אני רוצה בעצם להבין מה רבי נחמן אומר על העולם הזה, כן? אני חוזרת גם למשל מהינדיק, ושואלת אותם את השאלה, האם רבי נחמן הוא נורמלי כביכול, הוא בנורמה, בנורמטיביות של החברה, או שכשהוא אומר אני הינדיק, ואומר, ובן המלך אומר לו גם אני הינדיק, והוא אומר לו, אף על פי כן אתה יכול להישאר הינדיק וללבוש מכנסיים, ואף על פי כן אתה יכול להישאר הינדיק ולשים בגדים, בוא נראה איך רבי נחמן מסתכל על העולם הזה של ארמון המלך, על העולם הזה שמעל לשולחן ששם בן המלך נכנס. אומר רבי נחמן בשיחות תרן, זה ספר של שיחות שרבי נחמן שוחח עם תלמידים שלו, שרבי נחמן ותלמידים אחרים רשמו את השיחות האלה. ובשיחות תרן נון א' אומר רבי נחמן, העולם הזה אינו כלום, רק למשוך אל התכלית הנצחי. ואין להסתכל אם יהיה לו מעות, אם לאו, כי בין כך ובין כך יבלה ימיו בשווה, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי, שמראה לאדם כאילו הוא מרוויח בכל פעם ובסוף אינו כלום. כאשר נראה בחוש ברוב בני אדם שעוסקים ועובדים ימים ושני בסחורות ומסע ומתן, ובסוף שבאים לחשבון אין נשאר בידם כלום. ואני מדלגת קצת, כן, ואני בעצם באה ואומרת, דיבור של רבי נחמן, שהוא בא ואומר, חבר'ה, כל העולם הזה, אני אקריא את זה ממקום אחר פה שהוא גם אומר, כל העולם הזה נברא רק בשביל הבחירה והניסיון. רבי נחמן אומר, כל מה שאתם רואים מסביב, כל המטריקס הזה, הדמיית מחשב הזה, לפי הסרט מטריקס, זה מתאר את זה בצורה מטורפת, כן? שזה בעצם אנחנו נוצאים באיזה תוכנה, באיזה משחק וידאו, איזשהו משחק מחשב, ורבי נחמן בא ואומר, תקשיבו, כל העולם הזה נברא רק בשביל הבחירה והניסיון, והעולם הזה הוא בעצם כלום. זאת אומרת, אני נמצא בעולם, אני בעצם נמצאת באיזושהי הדמיה, כן, תוכנת מחשב, שברא בורא עולם, ועכשיו הכניס אותי פה לתוכנת מחשב שאני צריכה בחירה וניסיון. כל אירוע שבא אליי, זה כמו שאת יושבת ב... היה איזה סרטון מדליק שמישהו שלח, שרואים איזה חסיד, חסידיש כזה, יושב על איזה משחק וידאו כזה של מכונה כזאת, כמו של פעם, המשחקי הוידאו האלה, שהיו יושבים ממש במכונה לפני שהיה לנו את כל המסכים ונבלענו לתוך הפלופ הזה. אז רואים אותו יושב שם ונלחם, ויורה וזה וכזה. ואני חושבת שינון מגל פרסם את זה וכתב, הלוחמה בסג'איה. כן, כאילו, הנה, הוא השמיד את המחשבים. וואי, איזה הפתעה לראות אותך. מהממת. ובעצם, היופי של ההדמיה הזאת, של המטריקס, זה בעצם להבין שכשמדברים בקבלה או בחסידות על זה שהעולם הזה הוא בעצם העלם, עולם השקר, עולם ההדמיה, ושרבי נחמן בא ואומר לנו, תקשיבו, העולם הזה הוא כלום. הכל מה שיש לכם פה זה בשביל הבחירה והניסיון. זה כמו הצ'יינג' הזה שזה כזה, כל פעם שאתה מצליח, לא יודעת מה, במכוניות מרוץ, לעבור איזה משהו, אז אתה מקבל כזה גלינג, 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 מלא נקודות, ובמשחק וידאו אתה עובר לשלב הבא. עברת לשלב הבא, עברת לשלב הבא. זאת אומרת, רבי נחמן בא ואומר, העולם הזה אינו כלום. זאת אומרת, באיזשהו אופן, הוא בא ואומר לנו, אני גם כן משיל מעליי את המלבושים של העולם הזה, ולא מעניין אותי החברה האנושית וכל המשחק הזה, שאני לא רוצה להצטרף לתוך המרוץ הזה. במקום אחר, רבי נחמן אומר ש... הרדיפה הזאת אחרי הממון, ובכלל אנשים מאוד עשירים, הוא כותב שם שלבטח אתה תראה שיש בהם איזשהו שיגעון. זאת אומרת שהרדיפה אחרי התאוות והממון וכל זה מביא אנשים למקום של שיגעון. שיגעון מהמובן השלילי, כן? שיגעון מהמובן של, של עיבוד הדעת, יישוב הדעת שרבי נחמן מדבר על זה כל הזמן, הוא בא ואומר שאם אתה נכנס לגלגל הזה של המתחיל עכשיו שהמשחק וידאו הזה הוא אמיתי, אתה נכנס לאיזשהו מין טירוף של רדיפה אחרי ממון ופרנסה ועניינים, ואז הוא בא ואומר, זה יביא אותך למקום של שיגעון, ובעצם למקום שאתה חי בהדמיה שהדברים הם כלום. ואז רבי נחמן ממשיך פה בשיחות הר"ן ואומר, את זה תקבלו ממני, שלא להניח עצמו לעולם להטעות, שלא יטעה אותו העולם, כן? הוא בא ואומר, מי שיתקרב אליי, אתם תקבלו את זה ממני, מהעצות שלי, מהדעת שלי, שאני יביא למצב שבעצם אתם תגיעו למציאות שהעולם הזה לא יבלבל אתכם. אבל, למה בעצם אם רבי נחמן חושב על זה שהעולם הזה הוא כלום, שזה הכל הדמיה, ושכל הרדיפה אחרי זה, אחרי קריירה ותארים וכבוד ותדמית ואושר וכל זה, עם כל זה הדמיה, למה אני צריכה באמת כל כך להתאמץ? יאללה, אני שחרר, אני אינדיק. באמת, יאללה, היפי, כן? ירד מתחת לשולחן, אין עולם, אין... יותר קל. מה אני צריך את הסבל הזה? של לעמוד בציפיות, ולעמוד בפרפקציוניסטיות, ולרוץ אחרי הדבר שבלתי ניתן להשיג בסופו של דבר, כי כמו שהוא מתאר פה, גם אנשים שמגיעים למקום של פרפקציוניסטיות ומשיגים את כל הקניינים שהעולם הזה מצפה מאיתנו להשיג, כבוד, יוקרה, כסף, מעמד, כן? הרי בסופו של דבר, אם אתה מגיע לכל המקומות האלה ורבי נחמן אומר לך, העולם הזה הוא כלום, אז למה לי להתאמץ? אבל תראו איך רבי נחמן מאזן את זה. אנחנו נבין אז למה גם רבי נחמן בסופו של דבר אומר לאינדיק, בוא, צא מתחת לשולחן. בוא נעלה למעלה, תראו מה הוא אומר כאן. הוא אומר, גם הפקרות אין צריכים. אף על פי שבאמת אצלי אינו נקרא הפקרות כלל. אדרבה, להפך, כשרודף אחר עסקי העולם הזה ורחוק מעבודתו התברך, זהו מופקר באמת. אך אף על פי כן, אפילו מה שנקרא אצל העולם הפקרות, דהיינו מי שמפקיר כל עסקי העולם הזה מכל וכל, ועוסק רק בעבודת השם, שזהו אצל העולם הפקרות, גם זה אין צריכים. כי יכולים להיות איש כשר בלי הפקרות. זאת אומרת, רבי נחמן בא ואומר לנו פה, תקשיבו, אני יודע שאני כאילו מושך אתכם החוצה מהעולם הזה, אף איתכם בשמיים, מוציא אתכם מחוץ ליישוב, לוקח אתכם ליער, מלמד אתכם דעת אחרת, אבל אף על פי כן, צאו מתחת לשולחן, תלבשו בגדים, תתנהגו כאילו, איך אמרנו בשיעור הקודם, לשחק בהצגה, אבל לא לקנות אותה. לחיות במטריקס ולהבין שאני במטריקס. יש פה איזושהי דואליות שרבי נחמן מצפה מאיתנו לחיות בחברה האנושית, להתפרנס. יש לו שיחות שלמות שהוא מדבר על פרנסה. למשל, הוא מציע לאנשים, הוא אומר, תקשיבו, אני מציע לכם לא להיות מלמדים, לא להיות מורים, כי השכר הוא מאוד זעום וגם יש אחריות מאוד רצינית על נפש של ילד. מורה שפוגע בנפש של ילד, הוא פוגע בו לכל החיים. הוא לעולם לא יוכל לבקש סליחה על הדבר הזה, לעולם לא יכול לתקן את הטעות הזאת. אז הוא בא ואומר, אני ממליץ לכם לא להיות שכירים גם. אתה יכול להיות שכיר, אבל אני תמיד ממליץ לך גם לפתוח איזשהו עסק. הוא ממש, רבי נחמן נותן מה שנקרא שיעור בכלכלה, מנהל עסקים וכלכלה, ומסביר לנו מבחינת הראייה שלו את עולם, הוא אומר, כי לפעמים יש איזשהו שפע של ממון שצריך לרדת לאדם. כי שוב, רבי נחמן בא ואומר, זה לא שאני חושב שממון זה רע. וזה לא שאני חושב שלחיות בחברה האנושית זה רע. כל השאלה, האם אתה מבין שאתה במטריקס ויש תכלית מעבר, ואז אתה יכול ללכת, לחיות את החברה הזאת בצורה מאוד מיושבת. אבל אתה חייב להיות בדואליות הזאת של גם כאן וגם שם. הסתכלת היום על השמיים, רבי נחמן שואל את אחד מהתלמידים שלו שנעלם לו פתאום ולא הגיע יותר לטישים ולשיעורים, כי הוא היה פתאום הוא היה עני מרוד, ורבי נחמן ברך אותו שהתעשר, ואז פתאום הוא נהיה עשיר, הוא התעסק במסחר. אז יום אחד רבי נחמן רואה אותו רץ לשוק, הלוך חזור, אז הוא קורא לו מהחלון שלו, הבית של רבי נחמן באומן היה ליד בדרך לשוק, בירידה שם למטה, והוא קורא לו, אומר לו, בוא רגע וזה, ואז הוא שואל אותו, הסתכלת היום על השמיים? והוא אומר לו בצורה מהממת, כי אתה יודע שהסוסים האלה והסחורות והשוק הזה, עוד כמה שנים יהיה פה אנשים אחרים וסוסים אחרים וסחורות אחרות, ומה יהיה איתך? תרוץ לשוק, אבל תסתכל בדרך על השמיים, תזכור מה התכלית בעצם של כל הדבר הזה, תזכור את זה. וכשהוא מדבר על, רגע, נסיים את הנושא של המנהל עסקים וכלכלה, ואז הוא אומר, יכול להיות שירד לך שפע מהשמיים, עכשיו, אתה חייב מה שנקרא כמו הפרסי עם הבדיחה בכותל. כאילו, אתה רוצה שירד לך שפע, אתה מתחנן, תמלא לוטו. אתם מכירים את הבדיחה עם הפרסי, שנזכה בלוטו, שנזכה בלוטו. יוצאת בת כל משמיים, אז תמלא לוטו. רבי נחמן מדבר על זה הרבה, על המקום הזה, של כדי לפתוח פתח לשפע, צריך שיהיה לך איזושהי סוג של פרנסה, שמשם יכול להגיע איזשהו שפע. כלי, ליצור כלי. אז הוא אומר, אם אתה באמת תהיה בעבודות של מסכנות, זאת אומרת שתשימו לב לדואליות פה. מצד אחד רבי נחמן אומר לנו, העולם הזה הוא כלום. מוריד את הלבושים, יורד מתחת לשולחן. הוא אומר על עצמו, אני גם אינדיק. אני גם לא קונה את המוסכמות של החברה. אני לא עבד של החברה. זה מוטו שחוזר כל הזמן בסיפורים של רבי נחמן. אל תהיה נצרך לבריות. אל תהיה עבד של הבריות. אל תהיה נצרך לבריות לא בשביל כבוד ולא בשביל פרנסה. ולא... אתה עובד אצלו, החיות שלך ממנו. האהבה שלך ממנו, המקום שלך בעולם זה ממנו, אתה עובד רק אצלו. אצלנו זה הפוך, כן? אנחנו תמיד מנסים לשכנע אותו שהוא עובד אצלנו, כן? מה המסלול שאני רוצה, איך זה צריך לקרות, איך... אבל רבי נחמן נותן את זה פה בעצות מתוקות מדבש, איך בעצם לשלב את הדבר הזה. ועכשיו אני שואלת, אם אנחנו קוראים את המשל מהתבואה המשוגעת ומבינים שהעולם משתגע, אז בן המלך שירד מתחת לשולחן, הוא הנורמלי או המשוגע? אני שואלת שאלות, כן? אני שואלת שאלות. אז עוד מעט נדון לזה לעומק, כי את רואה את הלחץ של הזמנים. כן, שאלתי, אני עושה לכם שאלות רטוריות, אני משאירה אתכם במתח, זה שאלות כאילו, ואחר כך, אם יהיה לנו זמן עוד נפתח את זה, אבל תמיד אני במרוץ עם השעון. אבל מה שבעצם, אם אני לוקחת את שני המשלים האלה, אם רבי נחמן מספר לי סיפור ומספר לי שהחברה האנושית הולכת להשתגע, ושכולם יהיו משוגעים, ואנחנו צריכים לעשות לעצמנו סימן על המצח כדי לזכור את זה, ולהיות בשיח אמיתי וכנה, אחד עם השני, כדי לזכור את המקום הנורמלי שלנו, כי גם אנחנו משוגעים, אז בעצם האינדי כשמתייאש מהחברה ומחליט שהוא לא רץ יותר על המוסכמות החברתיות ויורד מתחת לשולחן, הוא באיזשהו מקום עוזב חברה משוגעת ויורד מתחת לשולחן. אז למה רבי נחמן אומר לנו מעשה בן מלך שנפל לשיגעון? מירי, מירי אני מקשיבה, מה את אומרת?
אני חוזרת לכך שאני אומרת שמה שרבי נחמן אומר בעצם זה את המשפט המון יפה זה שאין מה להגיע, יש מה להביא. המטרה היא לא שתעשה את כל מה שהם משוגעים בחוץ לסיום כי הם עברו לך לעשות את זה, אלא כי אתה מבין שצריך לעשות את זה.
מהממת. מירי, מירי עלתה בדיוק על הכיוון של השיעור, שזה מה שרבי נחמן אומר. כי מה רבי נחמן בעצם בא ואומר לנו? מצד אחד העולם משתגע. מצד שני, אני לא רוצה להיות בתוך המקום הזה של המוסכמות החברתיות עם הפרפקציוניסטיות, כי בעצם באיזשהו מקום מוכרים לנו איזה שיגעון של אנושיות מושלמת, כן? עכשיו, זה שיגעון. אין מציאות כזאת של אנושיות מושלמת. אף אחד לא יכול להיות מושלם, אנחנו נולדנו חסרים. בא רבי נחמן ובעצם מספר לנו באיזשהו אופן שהדרך לאזן בין השיגעון לנורמליות היא בעצם הבנה שכל המטרה שלנו בעולם הזה, למרות שאנחנו כאילו, אני הינדיק, כן? אני לא מקבל את המוסכמות של החברה, אני חי בתוך חברה, אני לבוש בבגדים, אני כאילו משחק אותה בתוך הסרט. אבל רבי נחמן בא ואומר, תבין, בעצם העצות שאני נותן לך זה עצות שיעזרו לך לצלוח את הדרך בתוך הסרט הזה, בלי להשתגע וגם בלי לחיות את השיגעון, בלי להיות באובססיה של הפרפקציוניסטיות ולנסות להגיע לאיזה מטרות רוחניות ולאיזה שהם יעדים חומריים או כל היעדים ששני סוגי החברות מציבים בפנינו. היום זה גם הפך להיות מאוד משולב, גם החברה הדתית היא חומרית וגם החברה החילונית היא רוחנית, יש פה איזה מישמש אחד גדול של הדברים. אבל בא רבי נחמן ואומר, תקשיבו מה אני מספר לכם. יש את המעשייה המהממת של הלב המעיין. אתם זוכרות שלמדנו את זה. ודיברנו על זה שרבי נחמן מספר לנו על הלב המעיין, ומספר לנו בעצם שהדרך העבודה הרוחנית שלנו והדעת הנורמלית והאמיתית שלנו זו ההבנה שיש לי געגוע להתמלא במשהו של קדושה, להיות איזשהו משהו פרפקציוניסטי כזה רוחני וקדוש, אבל הוא מספר לי שבין המעיין לבין הלב עומד הלב על גבעה אחת, המעיין עומד על הגבעה השנייה, אני מתבונן אל הקדושה, אני רוצה להגיע וכל החיות שלי זה מהקדושה ומהרוחניות, אבל מספר לי שם רבי נחמן את הפרדוקס הכי גדול של האנושות, שבעצם מה שנקרא והנפש לא תמלא. יש פה מציאות שרבי נחמן בא ומרגיע אותנו, כי אחרת באמת אנחנו נופלים לשיגעון ויורדים מתחת לשולחן. כי באמת בעבודה רוחנית ובפרט עבודה דתית, האדם יכול ברגע אחד להגיע לייאוש, כי כמה שנים אני אנסה ואנסה 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 להגיע לאיזושהי מושלמות רוחנית דתית של קדושה. ורבי נחמן בא ולוקח את הפרדוקס הזה של הנפש לא תימלא ומספר לנו שכל מה שמצפים מאיתנו פה זה את הגעגוע הזה. זאת אומרת, להסתכל רחוק על המעיין, להבין שזה התכלית, להבין שזה הכיוון, להבין, ורבי נחמן פה נותן לנו נחמה כשמו כן, הוא כן, רבי נחמן המנחם, הוא מנחם לי את הלב בצורה מאוד מאוד חזקה, להבין שהכל בסדר איתי, שמעט זה גם טוב, שזה המקום, המקום הזה, המקום הזה, אם אנחנו נסתכל פה אחד אחד על העצות של רבי נחמן, שימו לב מה העצה שלו, המעלה העליונה הכי גדולה שלו זה ההתבודדות. הוא לא אומר המעלה הכי עליונה, זה עכשיו שתגמרי ספר תהילים ותעמדי בכל הזה ושתעשי עבודת המידות ולא תהי רעה ולא תהי קמצנית ולא תהי קנאית. לא, רבי נחמן מבין שאנחנו קורצנו מחומר אנושי שאנחנו גם בשיגעון. חבר'ה, אנחנו השתגענו, כן? אנחנו כולנו, כל החלקים, חלקי אישיות שלנו בטירוף של השיגעון. קנאה ותחרות ועצב ודיכאון וחרדות ופחדים. הכל בסדר, הוא מרגיע אותנו. הכל בסדר, אף אחד לא מצפה ממך להגיע עכשיו לאיזשהו תיקון שתהפוך להיות מושלם. מה מצפים ממך? מה זה התבודדות שהוא מדבר עליה שזה מעלה עליונה? כל מה שהשם רוצה ממך זה שיחה כנה שספרי לו באיזה שיגעון את. אבל את מרימה עיניים לשמיים, את מסתכלת על השמיים, את זוכרת את התכלית, את זוכרת לדבר איתו, את בכנות, את באמת. את אומרת לו, תקשיב, נפלתי לשיגעון, הכל גדול עליי. ורבי נחמן מרגיע אותך, הוא אומר לך, הכל בסדר. ואז הוא מגיע עם תורה אחרת שלו, תורת איה. בליקוטי מאורן, תורה י"ב, לא הבאתי את התורה. תורת איה שהוא מדבר שם, ותחווה שאני לא מקריאה לכם את זה, על נפילות והתרחקות בעבודת השם. זאת אומרת, בא עכשיו המחנך רבי נחמן, ומספר לנו האינדיקים, שנפלנו לשיגעון, ועוד רגע אנחנו מתחת לשולחן גם רוצים לזרוק את הכל, כי נמאס לנו כבר מכל החברה האנושית המשוגעת וכל מה שמצפים מאיתנו. ובא ומספר לנו, תלבשו את הבגדים, תישבו ליד השולחן, הכל בסדר, בואו ניתן לכם תורות מתאימות לאינדיקים. יכול להיות שבדורות קודמים היו סיפורי צדיקים, ויכול להיות שגם בדור הזה יש אנשים כאלה שנשמות ככה, אבל רובנו נשמות, איך אני קוראת לזה? אבל אני אתן לך לסיים בסוף, כי אני צריכה לסיים. אנחנו נדון על זה בסוף. ויש פה איזושהי סיטואציה, בסופו של דבר, של הבנה שאותם נשומות חלושות, שמי שמזדהה איתי שתרים יד, אין לי בעיה. נשומות חלושות שאני ערך גדול עליי העולם הזה, כן? לא מבינה פה כלום, לא יודעת מה רוצים ממני, לא. אבל במה רבי נחמן מנחם אותי? שהוא בא ומספר לי, הוא לוחש לי שם מתחת לשולחן ועוזר לי חזרה לשבת ולהמשיך להתנהל כרגיל כביכול. הוא בא ומספר לי שהיופי הכי גדול בהתקרבות להשם זה שאת נופלת, וממקום של הנפילה את צועקת לו, איה מקום כבודך. ואז רבי נחמן אומר, וואו, את יודעת מה עשית עכשיו? מהמקום הנמוך הזה של החושך? צעקת, אבא, איפה אתה? תציל אותי. הערת שם אור גדול, הבאת תיקון לעולם. וואו. לוקח את הכישלונות שלנו ובא ואומר, כל ירידה, התכלית שלה זה עלייה. שברת את האגו, ירדת, ככל שנפלת ונכשלת יותר, שברת את האגו, שברת את התדמית, שברת את המקומות. מה תעשי כשטיפלי פעם הבאה? מה הייתה הכי חזקה של רבי נחמן לנפילה? נפלת? קומי. פשוט.
לא כזה פשוט.
אבל כשרבי נחמן מדבר איתנו, קודם כל תבינו את הנחמה הגדולה. כשאני נופלת מתחת לשולחן השיגעון, אני קודם כל יושבת שם לבד, בלי לבושים, בלי חברה, מרגישה שכשלתי, החברה הזאת גדולה עליי, לא רוצה להזדהות עם הקדושה, אין לי רצונות, אין לי כיסופים, כבר לא רוצה רוחניות, לא רוצה כלום, רוצה להיות תרנגול הודו. אני עוף מוזר, והשאיפה שלי זה נפש בהמית, עזבו אותי, נכשלתי, נפלתי, זהו, אין לי סיכוי בעולם הזה. רבי נחמן יורד איתנו מתחת לשולחן, ונותן לנו שם עצות מתוקות, מעט זה גם טוב. התבודדות מעלה עליונה. דברי איתו, ספרי לו בכנות ובאמת מה את מרגישה, הוא שומע אותך, הוא מקשיב לך. שיחה של חברים, בוא נסתכל אחד לשני על המצח, עד שנהיה רגילים עם זה, עם זה, נדבר ביראת שמיים, אני אראה את השמיים שיש בך, את הפוטנציאל שלך, את תראי את השמיים שבי, נחזק אחת השנייה. נעלה למעלה, נבין שכל העולם הזה הוא כלום, והכל הוא בשביל בחירה וניסיון, אל תקני את הסרט הזה, זה הכל סרט. דמייני את עצמך יושבת במשחק וידאו, פופס, הפסדת, מתחילים מההתחלה, קמים. אז מה, לא קרה כלום? לא קרה כלום. אני שוב אומרת, כי אני קולטת שמירי תרצה להגיד לי פה משהו ולשמוע אותך בסוף השיעור, כן? אבל אין לי בעיה, ברור שיש גם את הנשמות שמצליחות, ולכו על זה, רוצו. אני רוצה לדבר על העוף המוזר, ואני מרגישה עוף מוזר. אני גדלתי בחברה חילונית, ורצתי שם אחרי כל המטרות, והצלחנו את כל ההצלחות, ואני זוכרת את רוני בעלי. נורי, צי מתחת לשולחן. מכירה את זה? תקריא לה בכף היד. ואני חושבת שהמקום של ההינדיק, זה המקום המתוק הזה של אנשים שמעיזים, אנשים שמעיזים לצאת מההצגה. אנשים שמעיזים להגיד, אני לא קונה את הסרט. אנשים שמעיזים להגיד, פוס, פוס, מההתחלה, רגע, רגע, מה קורה פה? אני זוכרת את השלב הזה שרוני למד איתי משפטים בפקולטה, והוא פתאום בסוף השנה הראשונה אמר לי, פוס, אני עושה הפסקה שנה מהלימודים, אני רוצה לבדוק מי אני, ומה הסיפור הזה, לאן אנחנו רצים? כאילו, ורצנו, כן, הכל, וי, 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 כל מה שהחברה מצפה מאיתנו. ומה? אתה מרגיש אוף מוזר. לא מתחבר, לא, אני לא אשכח את הקטע הזה, יוצאת מהאוניברסיטה ברמת אביב ורואה איזה מישהי על ג'יפ יוקרתי כזה, נוסעת עם כזה כזה וכזה, ואני מסתכלת ואני אומרת לעצמי, לא, כמעט יצאה לי כללה של החילוניות כזה שאני רגילה בה, שזה כל הסבל, שזה כל העולם של מה אני אגיע בסוף, שיהיה לי ג'יפ, שיהיה לי וילה, שיהיה לי זה, לא רוצה את זה, זה משעמם אותי, זה לא בא לי על זה, זה לא, זה כלום בעיניי. לא שווה לי את הסבל שאני מרגישה ואת הכאבים שאני מרגישה ביומיום של העולם הזה. כאילו כל זה בשביל זה, אז תודה רבה, יאללה, פוס, בא, יורד מתחת לשולחן. ומה שרבי נחמן מבקש מאיתנו, וזה הסיבה שהוא יורד למטה ואומר, אני גם מאינדיק, זה את המקום הזה שלא להפסיק לשאול את השאלות, איך הוא שואל אותו, מי אתה ומה אתה עושה בעולם, מה השאלה שהוא שואל פה את האינדיק? מה הוא שואל אותו? מי אתה ומה עושה פה? בן המלך האינדיק שואל את החכם, ומה החכם השיב לו? תקשיבו, זה תשובה, תשובה של שאלה, ומה אתה עושה פה? זאת התשובה לשאלה, וזאת התשובה לתשובה. מה אתה עושה פה? כאילו, מה אתה עושה פה? אם לא נשאל את השאלה הזאת, ובמטריקס, מי שראה את הסרט מטריקס, מי שרוצה, יש את זה באתר אמת מטריקס של רוני, יש את זה באתר אמת מטריקס של רוני, את הסרט המצונזר, כן? והקטע המדהים היה שגיבורת הסרט מגיעה ושואלת את הגיבור של הסרט ניאו, הוא חי בתוך תוכנת מחשב, וכל הזמן יש בגים בתוכנה שגורמים לו להבין שהוא נמצא בתוך תוכנת מחשב, שהוא בתוך משחק וידאו. ואז היא מתקרבת אליו בשקט ואומרת לו, רק אם תשאל את השאלה, אתה צריך רק לשאול את השאלה ואז תמצא את התשובה. אבל תתעוררו, תשאלו את השאלה, מה אני עושה פה? והשאלה הזאת צריכה להישאל בחברה דתית וחילונית כאחד. אל תהיו שטנץ. שאל את עצמך, מה אני עושה פה? מה התכלית? מה התפקיד שלי בעולם? מי אני? מה אני? אני אינדיק? עדיף להיות אינדיק, אוף מוזר, מאשר לרוץ במסלול הזה של ה... אני תמיד אומרת לכם את זה, שהיה לי כלוב של אוגרים למשך שבוע, שחברה נסעה לארצות הברית והשאירה לי לשמור לה לאוגרים, והם היו רצים בגלגל הזה. הם לא מפסיקים, רצים בגלגל כמו איזה אוגר. מה אתה אוגר כל החיים? מה אתה אוגר? כמה כסף אתה צריך? אומר רבי נחמן, הם באמת מתו לי האוגרים האלה, היום יש לי טראומה מזה, אני לא מסכימה שום חיה בבית. היא חזרה מארצות הברית ואמרתי לה, הם כל הזמן ישנים עם הרגליים למעלה. הייתי בכיתה ז', לא הבנתי, הם מתו שניהם, הרגתי אותם. אבל יש פה שאלה שרבי נחמן מבקש מאיתנו לשאול, מה אתה עושה פה? ובתוך כל הדבר הזה, אחרי ששאלת את השאלה מה אני עושה פה, רבי נחמן לוקח אותך ואומר, בוא, עכשיו אני אלמד אותך איך לובשים את הבגדים. אני למד אותך איך משתלבים בחברה, אני למד אותך איך יושבים ואוכלים ומתנהגים בנימוס, כן, ואני כאילו חלק, כאילו, למה? כי תישארו אינדיקים, תישארו אוף מוזר, תישארו אתם, תישארו אותנטיים, תישארו כנים, ותשאלו את עצמכם כל יום, אם לא שכחתי את השאלה מי אני ומה אני עושה פה.